כשהתותחים רועמים, המוזות שותקות. איך אפשר ליצור בזמני מצוקה? היי, אני שלי מרקוס, סופרת, יוצרת ומנחת סדנאות כתיבה, והחלטתי לדבר איתכם בדיוק על הדבר הזה, על באמת איך כותבים עכשיו, איך כותבים כתיבה יוצרת, כתיבה שיש בה סיפורים, ודמויות ועלילות, סיפורים קצרים, סיפורים ארוכים, רומנים, טקסטים, שירים, איך באמת מצליחים לכתוב בזמן שהתותחים רועמים. אני אקריא כל מיני דברים שכתבתי מאז השבעה באוקטובר, ואני גם אחלוק פה קצת מהתהליך הזה של הכתיבה. אני אספר שאחד הדברים הראשונים המיידיים שקרו לי בשבעה באוקטובר, ולא קרו לי מעולם, זה שנעלמתי, נעלמתי באלף. לא היה לי קול. זאת אומרת, פיזית היה לי קול, ואני בן אדם שמבטא. אני בן אדם שישר כותב. ישר, אני חייבת לפרוק בכתיבה, ואני לא מצליחה. אני לא מצליחה לכתוב פיזית. יש לי דף ריק. את קורא עכשיו דברים, קרה אתמול, אנחנו באיזה, מה קורה פה? אני לא מצליחה לכתוב דבר שמעולם לא קרה לי. ממש אלם באלף, ויש לי תמיד מילים, יש לי תמיד מה להגיד, יש לי הרבה מה להגיד, אני בן אדם שתמיד יש לו מה להגיד, וישר על ההתחלה, קורה משהו, יש לי מחשבות, אני אומרת אותם, מגבשת דעות, זאת אומרת, הכל תמיד מאוד 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 ורבלי ומאוד מבוטא החוצה, וכאן זה פשוט כפה. התחושה הייתה שאין מילים. שום מילה לא יכולה להיות נכונה, מדויקת, מבטאת, מתאימה לסיטואציה. מה אפשר להגיד? אילו מילים אפשר לבחור כאן? לכתוב כאן, התחלתי לכתוב, מחקתי, זרקתי, קראתי, הכל היה נראה כל כך עיוור, כל כך סתמי, כל כך פשוט אין מה להגיד. אז בימים הראשונים באמת דממה, ממש 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 נעלמתי. המשיכו לרוץ לי בראש כל הזמן הסרטונים והסצנות והמחשבות והתמונות מקיבוצי העוטף ומהמסיבה בנובה וכל ככה הדברים שראינו ורחבינו, ומה תגידי, מה תכתבי, מה אפשר עוד, זה באמת חוסם, זה באמת ככה משתיק, כאילו איזה כפתור מיוט, חיוו אותו עליי, לחצו עליי מיוט ודממה. אבל זה לקח זמן, כי מה שקרה זה שלצד ההיעלמות הזאת באמת כל הזמן גם היה את הצורך לבטא, הרי אנחנו אנשים כותבים, זה הכלי שלנו, דרך הביטוי שלנו, וגם לא טוב להיעלב, השתיקה הזאת היא קשה, היא מקפיאה, ואז היא מתחילה לבעבע, ובאמת ככה כבר נוצר פה איזה מין לחץ כזה של אני חייב לכתוב משהו. ובאמת ב-17 באוקטובר, סוף סוף יצא ממני הסיפור הבא. אני אקריא אותו עכשיו, זה הולך ככה. בלילה היא שומרת עבורם על הטקס הקבוע. לא רק עבורם, גם עבור עצמה. כי המומחים אומרים שחייבים איכשהו לשמור על שגרה. אז היא עוברת בין החדרים. כמו בכל יום רגיל, כאילו לא נפתחו שערי הגיהנום. חדר סדר. מתחילה עם הגדולה. היא חושבת שישר אחרי המלחמה הם יצטרכו לקנות מיטה חדשה שתתאים לה יותר. וגם את מצעי הנסיכות הם ימסרו, כי הבחורה שלה כבר לא מאמינה בפיות יותר. היא מביטה בה. היא מתכוננת לישון. השיער חפוף. המבט בעיניים מודאג. אז היא מלטפת ולוחשת את מילות הקסם של טקס השנה שלהם מאז שנולדה. לילה טוב, שישמרו עלייך המלאכים. היא ממשיכה עכשיו לחדר של התאומים, ושם זה כבר סיפור אחר, כי שני השובבים האלה כל היום במחשב, והיא מוותרת להם עכשיו, כי המומחים אמרו שזה בסדר לברוח. אבל לילה, והיא עושה לזה סוף, יאללה למיטה חמודים, והקול שלה רועד. הם עוד קצת מתווכחים, והיא חייבת להיות נחושה שהיא תתפרק מולם. הם נכנסים למיטות, והיא לוחשת, לילה טוב, שישמרו עליכם המלאכים. והדהוד הקולות שלהם חוזר אליה מהקירות. כי ככה היא עכשיו, רק שומעת אותן, ורואה בדמיון, רואה לנצח. למרות שבשכל היא יודעת שמיטת הפיות מלאה דם, והמחשבים מרוסקים על הרצפה, והם אינם שם. בלילה היא לא רואה את הגיהנום, כי החושך לא נותן. בבוקר היא לא בבית, כי אור היום מסנבר. והיא לא תפסיק להגיד להם, לנצח, לנצח נצחים, לילה טוב, שישמרו עליכם המלאכים. כי מי שהיה אמור לשמור, נכשל. זה באמת הטקסט הראשון, הסיפור הראשון שיצא ממני אחרי 10 ימים של אלם, בהי ואלם באלף, שבהם לא הצלחתי לכתוב כלום, והסצנה הזאת הייתה לי בראש הרבה. הבית הנחרב, האדם על, על מיטת אפיות, המחשבים המרוסקים, מישהי שנשארת בלי משפחה, בלי ילדים, בתקופה ההיא, אני מזכירה, עוד היו ילדים חטופים בעזה. זה גם נמצא שם בין השורות. כל הזמן הלכו איתי התמונות של המשפחות של הילדים הנרצחים, ואנשים שנשארו לבד, משפחות מבוגרים שנשארו לבד, וזה מה שיצא אז. העניין הוא בתקופות האלה שאנחנו נמצאים במלחמה, במצוקה, באתגרים, ובאמת שאין מה להגיד, אז אנחנו פונים לספר סיפור. אנחנו הולכים באמת לתאר סיטואציה בצורה שהיא יותר סיפורית, ובצורה שהיא מאוד 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 לוחצת על כפתורי רגש. ולשם הלכתי. ב-21 באוקטובר כתבתי את הטקסט הזה שאני אקריא עכשיו, שהוא לא סיפור. זה היה ממש טקסט בריקה. והעליתי אותו לפייסבוק, מהר מאוד הוא התפרסם בסטטוסים מצייצים. וזה הולך ככה. 1400 נרצחים. בשבת הארורה של 7 באוקטובר, הידיעות התחילו לזרום באופן פיראטי ודובר על 40 הרוגים. הרוגים עוד קראו לזה אז בשעות הראשונות. ואנחנו תפסנו את הראש, 40. בדולפינריום ובמלון פארק לא היו 40. אחר כך בימים שיבואו נעשה קפיצות של 100, 200, 300, 400. ואומרים לנו, וזה לא מספר סופי, 500, 600, 700. 1400 זה מספר מקהה חושים. זה לא אומר כלום, מה זה 1400? 1400 מה? 1400 זה מספר שכותבים על צ'ק, או על שעה 2 בצהריים, או תוצאה בתרגיל חשבוני של מבחן בכיתה ה'. זה כמו 6 מיליון, מישהו מבין מה זה 6 מיליון? איך אפשר להבין את זה? איך אפשר להבין מה זה 1400 נרצחים? אז לקחתי דף לבן ואמרתי לעצמי, תציירי 1400 עיגולים. כדי לנסות לתפוס את זה, כדי לא להקהות את החושים. התחלתי לעשות עיגולים. מהר מאוד זה הפך לנקודות, שהפכו לשורות נקודות מהירות שגרמו לי לאבד את הספירה. נקודות, נקודות, נקודות. כל נקודה זה מישהו שנטבח, שנרצח באכזריות, מתוך רוע, שנאה ומפלצתיות. אני ממשיכה לנקד עוד נקודה ועוד נקודה. העיניים שלי כבר מעורפלות. היד ממשיכה אוטומטית, לשכב, להתחבא, לברוח, לשתוק, לא לדבר, לברוח, לא לברוח, מיגונית, טק, 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 אין מיגונית. עמית מן צורחת, שחר, די, בבקשה, בבקשה שזה יפסיק. נקודה, 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 הילדים של תמר ויונתן יחד איתן, נקודה, 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 הילדה נויה שאהבה את הארי פוטר, נקודה, לשכב, להתחבא, לברוח, לשתוק. להחזיק שעות את הידית של הממד, לפחד, כל כך, כל כך לפחד, נקודה, נקודה, נקודה. לכמה הגעתי? קצת יותר מ-200. מה זה 1400? איך אפשר לתפוס מה זה 1400? אז תמשיכי לצייר נקודות, והיד כואבת. איזה סתומה, מה קשור עכשיו? היד כואבת, יש לך יד, יש לך חיים, תמשיכי. החושים לפחות כבר לא מוקהים, לא מטושטשים. אוזן קרויה החוצה שלא תבוא הזקה, נקודה, 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 נקודה. אתמול מצאו גם את הגופה של ניצן, הבן של אופיר ליפשיץ הרבשץ, נקודה, נקודה, נקודה. האבא והילדה רות על כיסא גלגלים, נקודה, נקודה. לברוח, הוא בטח חשב שיחוסו עליה, עיניך, על כיסא גלגלים, בדם קר. טק, 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 רימון, נקודה, בעלה. וכמה פחד, מה זה 1400? לא יודעת, ממשיכה. עוד נקודה, ועוד נקודה. לכמה הגעתי? אפילו לא ל-500. מפסיקה. איך אפשר לצייר 1400 נקודות? אז איך אפשר לרצוח 1400 חיים? וזה כבר באמת היה טקסט שכל מה שלא יכולתי להגיד בימים ההן יצא ב-21 באוקטובר. וזה כמובן לא סיפור, כן? אבל זה באמת טקסט שנשפך ממנו החוצה ויצא, וגם פה אני לא יכולה להגיד שאפילו הוצאתי הכל, אבל באיזשהו שלב באמת הגעתי לתחושה הזאת של הרוויה, ועצרתי את הכתיבה ואמרתי אני מעלה את זה עכשיו, וזה מה שיש לי להגיד עכשיו. איך אפשר לתפוס את המספר הזה, 1400 נרצחים? אז אחרי הסיפור שכתבתי על האימא הזו, כמה ימים אחר כך יצא טקסט שהוא בעצם, כמו שאמרתי, פריקה. אז הרבה פעמים במצבי מצוקה, או כמו שאנחנו רואים, שהתותחים רועמים כדימוי, טוב ללכת למקום הזה של לפרוק את המחשבות בצורה מאוד אותנטית, פשוט לכתוב את המחשבות האלה אחת אחרי השנייה. ב-25 באוקטובר כתבתי את הסיפור הבא. זוכר לילת איך גררת אותי לכל החנויות למצוא לך כנפיים? ירד גשם, וכמובן שלא הייתה לנו מטריה, כי את אהבת להרגיש חורף. היינו צריכות לרוץ את הרחוב לאורכו, כי התעקשת שכנפיים טובות מוצאים רק בחנויות קטנות ולא בקניונים. סנט קניונים. ואני סניתי את כל מה שסנט, ואהבתי את כל מה ומי שהנחת עליו מבט. היית חייבת כנפיים מתחפושת של הפרפר. כולם הלכו למסיבה הזאת, ולנו היה ברור שאנחנו דופקות הופעה. אצלי התחפושת הייתה מוכנה עוד מטו בשבט, אבל את תמיד במאית השנייה האחרונה. מאיפה נביא כנפיים של פרפר עכשיו, הכל כבר נגמר בחנויות. אז הסתרחתי אחרייך, הגרביים ספוגים במימי שוליות, ובגלל שאת לא מוותרת אף פעם, מצאנו לך כנפיים אחרונות, אבל לא של פרפר. הכנפיים היחודות שנותרו בחנות האחרונה בעיר היו כנופי מלאך. את המסיבה של פורים יש לנו במלא סלפי, גם את המסיבה של שמחת תורה. לא הבנתי מה את לוקחת איתך כנפיים של מלאך לסתם מסיבת טבע. את אמרת שזו ממש לא סתם מסיבה, זאת המסיבה. וחוץ מזה, שגם הוא יהיה שם. שאלתי אותך, אבל מה הקטע עם הכנפיים? ואת אמרת שבא לך, ככה פשוט, בא לך כנפיים עכשיו. ואני הבנתי. הבנתי כמה נמאס לך מהכלי ששמת את עצמך, מהכלום הסתמי של עבודה, לימודים, שכר דירה, ושאת מפחדת שיום ראשון יגיע עם השגרה הכבדה. ואז שאלתי אם אני גם רוצה, והרמתי אלייך מבט, וכבר פתחת את הארון, ושלפת משם זוג כנפיים בדיוק כמו שלך. ובגלל שאני אוהבת כל מה ומי שאת מניחה על המבט, הנהנתי ולקחתי, ויצאנו שתינו לבושות בכנפי מלאכיות. במסיבה קיבלנו מלא תשומת לב. הקרועות האלה עם הכנפיים, אבל לא היה לנו אכפת. עפנו, וצדקת. זאת לא הייתה סתם מסיבה, זאת הייתה המסיבה. ואפילו שבסוף הוא לא הגיע, ואת הבטת בשעון, וניסית להסתיר את פירורי האכזבה. היה לנו טוב, והייתה לך אותי. והיו לנו כנפיים. כנפיים שנותרו בנו גם עכשיו, כשאנחנו צופות עליהם מלמעלה. איך הם בוכים עלינו, מנסים להתנחם בזה שאולי לפני שהאדמה החולית נספגה בדם, עוד היינו מאושרות. לזה כמובן הסיפור על הנובה, חלק קטן ממה שאפשר עוד לכתוב ועוד יכתבו ועוד יספרו ועוד יעשו סרטים ועוד ידברו באירוע הנוראי והטרגי הזה של פסטיבל הנובה. ואני יושבתי ואיבדתי בתמונות שלהם, ושמתם לב כמה כולם שם יפהפיות, זה פשוט מדהים, אילו פרחים יפים יפים יפים, ואני עוברת תמונה תמונה וכל אחת יותר יפה מקודמתה. וואו, יפות יפות שבא לבכות וכמה בכינו. זה לקח אותי לשם, זה לקח אותי לתקופה הזאת של הנאורים, של שנות ה-20, של חופש, של הפרפר, כנפי פרפר, שהפכו לכנפי מלאך. באמת, הניגודיות הזאת שבין החופש הטהור של הגיל הזה, של לקפוץ ממסיבה למסיבה, ובאמת יש לך כנפיים בגיל הזה. יש לך כנפיים בגיל הזה. הכנפיים פשוט קיבלו פה משמעות אחרת מבחינתי. זה כבר כנפיים של הנטיות, זה לא תחפושת, זה לא המשחק הזה. זה כנפיים אמיתיות של מלאך, של מלאכיות, שמסתכלות עלינו מלמעלה, וכך נולד הסיפור הזה, ממחשבה. זאת אומרת, בתוך תקופות כאלה של תותחים רועמים, תנסו ללקט את המחשבות הסיפוריות שלכם, את המחשבות שאתם יכולים לזהות, שזו מחשבה שמחזיקה בתוך הסיפור. כשמסתכלים על תמונות היפות האלה, החופשיות האלה, הבחורות הבאמת מלאות חיים האלה, שם במחשבה הזאת יש פתאום כנפיים. וכשאתם מזהים מחשבה עם כנפיים, אתם יודעים שיש לכם שם סיפור, וברגע הזה אפשר להתיישב באמת ולכתוב את זה. אני אסיים פה בסיפור אחרון, למרות שהיו פה עוד. היה פה תהליך באמת של כתיבה ושל סיפורים, החל מהטקסט הראשון שכתבתי על האימא שמדמיינת את הילדים שלה עדיין חיים, דרך הניסיון להבין מה זה 1400 נרצחים, זה סיפור המלאכיות מהנובה. היו עוד סיפורים על חטופים שפרסמתי, ואפשר את הכל לראות בדף הסיפורים שלי בפייסבוק שנקרא שלי מרקוס סיפורים. אני אקריא כאן את הדבר כמעט אחרון לעת עתה, שכתבתי ב-30 לנובמבר כששחררו את מי השם ועמית סוסנה, וראיתי אותן יוצאות מהמכוניות, וראיתי את המבט שלהן בעיניים. ומהר מאוד התיישבתי לכתוב את זה. מאוד מאוד מהר. פשוט ניגשתי והייתי חייבת לכתוב את מה שהרגשתי באותו רגע כשראיתי אותה. וזה הולך ככה. חזרת אלינו, מפורקת לחתיכות. אז התיישבנו לספה הכחולה בסלון עם כל החלקים שלך, והתחלתי לחבר אותם, אחד אחד. ניסיתי הכי טוב שיכולתי, כי לא החזירו אותך עם הוראות הרכבה מחדש. ואז היית שלמה. ואחרי כמה דקות של מתח, בדקנו שהכל במקום ועובד ופועל ופועם. עשינו לך הרצה במשך שבוע ושמחנו לגילות שהכל בסדר. הכל בסדר. מדי פעם נופל החלק, ואני רצה למגירה במטבח ומוציאה מתוכה דבק 3 שניות ומחברת אותך שוב. אנחנו עומדות לחיות עם זה. יש דברים גרועים יותר, את אומרת. למדנו להשתמש בהומור על כל העניין, כמו שהמומחים המליצו. את קוראת לעצמך מיסטר פוטטו, וברגעים שהוא צחוק מבקשת ממני לא להתבלבל ולשים לך יד במקום אוזן. העיקר שענב במקום, אני אומרת, ומחזירה לך את העיניים שנפלו. כן, את מחייכת, העיקר שהלב במקום. אני מביטה בך כשאת ישנה. החזה שלך עולה ויורד בשקט. מדי פעם מצטייר על פניי חיוך. כשאת מחייכת מתוך שינה, אני יודעת שהכל היה שווה. ואני מלכת למטבח, לשים קומקום על הקיריים, ולזרוק לפח את הדבק 3 שניות, למזוג מים לכוס תה של הלילה, לשתות אותו על הספה הכחולה בסלון, ולהסתכל איך בטלוויזיה חוזרות עוד כמוך, שנצטרך לחבר, בהרבה אהבה, מחדש. אז אני אסיים עם הסיפור הזה ועם תקווה מאוד 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 גדולה, שתהיה לנו באמת את האפשרות ואת ההזדמנות לחבר מחדש, כמה שנצטרך לחבר מחדש, וגם אם נצטרך הרבה לחבר, נחבר מחדש, ורק שיחזירו אותן ואותם כבר הביתה, 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 ושנזכה לכתוב את הסיפורים האלה של החזרה, את הסיפורים הטובים, את הטקסטים הטובים, כי גם כשהתתחים רועמים והמוזות שותקות, התפקיד שלנו זה לדבר בשביל המוזות. זה להגיד, זה לבטא, זה לכתוב. בין אם אלה טקסטים שצריכים פשוט להתפרק מתוכנו, ובין אם אלו סיפורים, סיפורים שיכולים לגעת בלב ולגעת ברגש, ולגרום לאנשים רגע לעצור ולחשוב ולהרגיש גם בעצמם את מה שאולי הם לא ידעו שהם הרגישו. אז אני מבקשת כל מי שעוסק בכתיבה, כל מי שכתיבה יהיה כלי הביטוי שלו, בואו לא נפסיק לכתוב. גם כשהתותחים רועמים, לא ניתן למוזות לשתוק. תודה רבה לכל מי שהקשיב. אני הייתי שלי מרקוס, נתראה בפרק הבא.